בסדר, אז אנחנו חוזרים אחרי הפסקה ארוכה, אני אנסה קצת להזכיר מה היה קודם, אבל בעיקר ניכנס לפרקים שלנו, כי זה לא הכל לגמרי קשור. אנחנו בזכריה פרקים איבה היום. מה שראינו, אנחנו נמצאים באמצע נבואה ארוכה בעצם. זאת אומרת, הפרקים שלנו הפרקים האחרונים בנבואה הזו, שהתחילה באמצע פרק א', והיא נבואה כללית על על המטרה של בית שני ושל הגלות שאחריו, של הפיתוח של התורה שבעל פה. זאת אומרת, זה בתור כותרת ראשית שלה. וראינו, אני מזכיר מה שחשוב שנשים לב בשביל הפרקים שלנו, באמצע פרק א', פגשנו את הסוסים. היה איש רוכב על סוס אדום, בין ההדסים שבמצולה, ואחריו סוסים אדומים, סרוקים ולבנים. אנחנו הולכים לפגוש שוב את הסוסים האלה אצלנו. ראינו שם שהקדוש ברוך הוא מפזר אותנו לארבע מלכויות, היה ארבע קרנות וארבע חרשים, ושהמטרה היא לפזר את עם ישראל בגלות. זאת אומרת, כיוון שעם ישראל לא עלה לארץ, אז התהליך הטבעי הוא לפזר את עם ישראל בגלות, ואז הם פוגשים את כל הבעיות של הגויים בצורה טבעית, ונאלצים לתקן אותם, כי הם רוצים להישאר יהודים, הם לא יכולים לתת לבעיות של הגויים להשפיע עליהם, וככה הם בעצם מתקנים את הבעיות של הגויים. ולעתיד לבוא, הגויים עצמם ירצו לבוא ולשמוע את את התשובות שיש לנו לבעיות שלהם. זה היה אחרי פרקים א' ב'. בפרקים ג' ד' ראינו את שני הדמויות המרכזיות של בית שני, את יהושע הכהן הגדול ואת זרובבל הפחה, ואת היחס ביניהם. זאת אומרת שיהושע היה לבוש בגדים צועים והיה צריך להלביש אותו מחלצות, זאת אומרת שהכהן הגדול מקבל את ההנהגה, כי כיוון שלא עלו בבית שני, עם ישראל לא עלה בבית שני, אז ההנהגה לא תהיה של בית דוד, כי זה כבר לא יהיה משיח, בית שני יסתיים ואחריו תהיה גלות, רק אחרי זה יהיה משיח, אז בעצם בית שני הוא לא תהליך ששייך לבית דוד במקור, וההנהגה עוברת אל הכהונה, כי הבית שני נועד לבנות את התורה שבעל פה, שהיא תפקיד במקור של הכהנים. אז קודם כל היה צריך לעבור אל יהושע, ואחרי זה זרובבל עצמו היה צריך עם המראה של המנורה לדון אז מה המטרה של זרובבל, אז למה בעצם יש כאן בכל זאת מלך מבית דוד בבניית בית שני? כי התשובה הייתה שבית שני מוביל תהליך שהסוף שלו הוא במשיח, זאת אומרת, זה לא תהליך מנותק, התורה שבעל פה היא תהליך ארוך שיוביל אל המשיח, ולכן את ההתחלה צריך לעשות דווקא זרובבל. ואחרי שהוא בנה את בית שני, הוא יכול לצאת מהסיפור, והכהנים מקבלים את ההנהגה. שבפועל זה היה עזרא מי שקיבל את ההנהגה מהכהנים. עכשיו, לאורך פרקים ג' ד' פגשנו פעמיים, פעם אצל יהושע, פעם אצל זרובבל, את האבן עם שבעה עיניים. שהסברנו שהאבן הזאת זה התורה, יש פיתוח של התורה שבעל פה, תורה שבכתב היא לוחות האבן, יש פיתוח של התורה שבעל פה, ועיני השמש שתתות בכל הארץ, זאת אומרת, על ידי עם ישראל שנמצא מפוזר בכל הארץ, ועם ישראל שומר את התורה, ולומד את התורה שבעל פה ומפתח אותה, אז עיני השמש שוטטות בכל הארץ, פוגשות את כל הבעיות של העולם הזה, ונותנות להם את התשובה. זאת אומרת, שזה כל מה שתורה שבעל פה מתפתחת, ונותנת תשובות ליותר ויותר בעיות, ויותר נוגעת ביותר דברים. עכשיו, בפרקים ה' אנחנו בעצם ממשיכים את העניין של העיניים האלה. זאת אומרת, אז איפה נמצאת הגלות בתוך הסיפור הזה? איך זה מתנהל הסיפור הזה שעם ישראל יוצא לגלות, והוא משמש בתור עיניים של הקדוש ברוך הוא שם, והוא פוגש אותם, איך זה קשור לתורה שבעל פה, ולמה דווקא בגלות, ואיך זה כן קשור לארץ ישראל, זאת אומרת, זה העיסוק של הפרקים שלנו. אז נתחיל דבר דבר, אני מקווה שהקדמה הייתה מספיק מובנת, אבל גם אם לא, אז הפרקים האלה יכולים לעמוד לפני עצמם. אז זכריה פרק ה', ואשוב ואשא עיניי, ואראה והנה מגילה אף. זכריה רואה מגילה אף. מגילה, אז הגמרא ישר אומרת לנו, המגילה הזאת זה התורה. וזה לא סתם התורה, זה כל התורה. זה גם התורה שבעל פה. הגמרא ממש, המדרשים ממש מדייקים, מפרשים, שזה ממש כל התורה, וכל הפרטים שלה. אז זה התהליך שבו התורה יוצאת על הארץ, המגילה הזאת זה הכתיבה של התורה שבעל פה. אנחנו רגילים שהתורה שבעל פה נכתבה בסוף, אחרי קורבן בית שני, מרבי, ושזה היה עת לעשות להשם את פירות תורתך, ובעצם זה נשמע כאילו זה לא היה מתוכנן מראש, זאת אומרת שבעצם המטרה הייתה שהתורה שבעל פה תעבור מרב לתלמיד בעל פה, ורק לא הייתה ברירה אז כתבו אותה, אבל פה אצל זכריה אנחנו רואים שזה כן היה ידוע מראש שלשם זה הולך, זאת אומרת המטרה הייתה לכתוב אותה בסופו של דבר, למגילה, והמגילה הזו אפה, אפה זה, זה אומר שהיא בין הארץ לשמיים, היא באוויר, היא רוחנית, נראה את זה גם בהמשך, והיא בתנועה, זאת אומרת היא מפיצה את עצמה, התורה לא תישאר במרכז של ירושלים, ששם היא מתחילה להיבנות, אלא היא תצא החוצה ותעוף על פני כל העולם. ויאמר אליי, מה אתה רואה? והוא אומר, אני רואה מגילה אפה, אורכה 20 באמה ורוחבה 10 באמה. זאת אומרת, זה מה שזכריה מצליח להבין, מה זה 20 באמה ורוחבה 10 באמה? זה מה שהוא מוסיף. אז הגמרא אומרת שזה האולם. הגמרא מחברת את זה לפתח האולם, אבל קודם כל זה מידות האולם עצמו. האולם ש... בית המקדש שבנה שלמה, היה בנו משלושה חלקים. המשכן בנו משני חלקים, קודש הקודשים והקודש. ושלמה הוסיף את האולם, שזה חלק לפני הקודש. מי שנכנס לבית המקדש היה קודם כל נכנס לאולם, ואז לקודש ואז לקודש הקודשים. האולם הוא 20 על 10, שה10 זה הצד שאתה פוגש, אתה עובר את ה10 בדרך אל הקודש. הרעיון שהקודש, זה המקום של עבודת השם, זה הרעיון של עבודת השם, שם מדליקים את המנורה, השולחן, המזבח. קודש הקודשים זה התורה שבכתב, שם יש את הלוחות, שם יש את בין הקרובים שמשם יצא הדיבור אל משה. האולם זה התורה שבעל פה, זאת אומרת האולם זה השער שדרכו נכנסים לעבודת השם ולתורה שבכתב, זה דווקא דרך תורה שבעל פה, רק דרך תורה שבעל פה, ולכן המגילה הזו היא בגודל של האולם. ויאמר אליי, עכשיו, אז זה מה שזכריה הבין, זה מגילה והגודל שלו. אומר לו המלאך, ויאמר אליי, זאת העלה יוצאת על פני כל הארץ. כי כל הגונב מזה כמו עניקה, וכל הנשבע מזה כמו עניקה, הוצאתי הנאום אדוני צבאות, ובא אל בית הגנב ואל בית הנשבע בשמי לשקר, ולנה בתוך ביתו וחילתו ותצא בית הבנה. זה ההסבר. מה זה העניין הזה? מה מוסיף לו פה המלאך? אז המלאך אומר לו שהתורה, הוא צודק, זה התורה שבעל פה, הבנת, זה מגילה שאפה, אבל הוא בא לדבר פה על מה המגילה הזו הולכת לעשות בגלות, מה היא הולכת לשנות. מה משנה זה שאנחנו כותבים את התורה שבעל פה? לעומת המצב שהיה קודם, חלל העולם זה חלל פתח ולא חדר בפני עצמו, לא זה חדר בפני עצמו. האולם זה חדר בפני עצמו, יש לו פתח החוצה, שער הפתח הראשי של בית המקדש, ויש לו פתח משם אל הקודש. אבל זה, יש לו, לצדדים יש, זה בית החליפות נמצא שם, זה חדר בפני עצמו. אז, אומר למה זה פתח? אני לא כל כך מבין את השאלה. הגמרא אומרת שזה פתח, הגמרא עושה שם חשבון הרבה יותר מורכב, היא אומרת שהמגילה הזאת מקופלת על 4, ואז שאתה פותח אותה היא בגודל של, היא בגודל של הפתח של האולם, לא בגודל הזה, זה לא הגודל של פתח האולם, זה הגודל של האולם עצמו. אז מה שהיה בזמן בית ראשון, זה שהתורה, או גם הגלות בבל, התורה עוברת מרב לתלמיד, ויש מרכז תורני, שם שואלים את השאלות, אבל התורה לא כתובה, זאת אומרת, סתם אדם עכשיו שנמצא בכפר, הוא לא יכול לשבת וללמוד תורה, הוא יכול אם הוא רוצה ללכת להיות מלומדי התורה, זאת אומרת, ללכת לקבל תורה בצורה מסודרת וארוכה, אבל סתם אדם, אין לו החליט לקחת עכשיו ללמוד אחרי צהריים קצת תורה, אין, זה לא כתוב, אין מי שילמד אותו עכשיו, כאן ועכשיו, מתי שהוא יכול. יכול ללמוד את הדברים הבסיסיים, יכול לקרוא תורה שבכתב, יכול, יש את ההלכות שהוא יודע, אז יש את הכהן המקומי, אבל הוא, זה לא מסודר, לא כמו היום. אז ואנחנו ראינו את זה אצל אלישה, כשאליהו בא ומשליך עליו את הדרתו, אז אלישה היה חורש, ואז הוא עוזב את השברים, מנשק את אביו ואת אמו, זובח את השברים והולך אחרי אליהו. זאת אומרת, אתה לא יכול להיות גם עובד אדמה וגם נביא. זה בזמן בית ראשון זה היה או-או, זאת אומרת, או שאתה עובד אדמה, אתה יהודי פשוט וטוב, או שאתה הולך להיות איש קודש, אז אתה רק זה. ופה התורה עושה שינוי. זאת אומרת, ברגע שהיא כתובה, אז בן אדם יכול ללמוד לפי הקצב שלו, הוא יכול לפתוח כשיש לו שאלה רק, והתורה נמצאת אצלו. אז הוא אומר, הדבר הזה זה עלה שיוצאת על פני כל הארץ. אחת המשמעויות של הכתיבה של התורה שבעל פה זה שיש עכשיו עלה, יש שבועה עם כללה. עלה זה שבועה שיש כללה בצדה. שיוצאת על פני כל הארץ, זאת אומרת, התורה מתפקדת מעכשיו כמו שבועה של ישראל להתנהג לפיה. כי כולם יודעים את ההלכות. כולם יודעים איך צריך להתנהג. אז יש כללה למי שלא מתנהג ככה. זה לא בית ראשון שבו בן אדם יכול לבוא ולומר, ככה זה, ככה צריך לעשות. ואם זה לא משהו שכולם יודעים, אז לא ידעו להגיד שהוא טועה. זה לא יהיה כל כך פשוט. וגם אם מישהו עכשיו יבוא, הכהן יבוא ויגיד, מה פתאום, זה לא שמעתי ככה, אז הוא אומר, אתה כהן, אני כהן. אני יודע, ככה היה מנביאי השקר. הנביאים היו אומרים דבר מסוים, ונביאי השקר היו בהם אומרים, אני גם נביא, ואני אומר, הפוך. ואז אנשים נשארים בשאלה. פה יש הכל כתוב. יש שולחן ארוך, יש משנה, הכל כתוב ומסודר, ואתה לא יכול להגיד מה שאתה רוצה. אז יש כללה שיוצאת על פני כל הארץ. כי מה שהיה עד עכשיו זה שכל הגונב מזה, זאת אומרת, אם מישהו היה גונב את התורה, היה ממציא שיטה חדשה. למשל, ירובעם בן נבט עם העגלים. ירובעם בא ואמר, ככה עובדים את הקדוש ברוך הוא. תוכיחו שלא. ככה אפשר גם לעבוד את הקדוש ברוך הוא, עושים עגלים. או היו עובדים בבמות, בזמן שכבר היה אסור. עכשיו אתה יושב ומדייק ומפלפל שאסור, אז בא מישהו אחר ועושה דיוקים אחרים, מה שמותר. אז היו גונבים את התורה. וכמוה, ניקה, כמו שהתורה שבעל פה הייתה מנוקה, היא לא הייתה גלויה, היא הייתה לא ידועה. אז כמו שהיא לא ידועה, גם הוא ניקה, הוא ניקה מעונש. כי אף אחד לא ידע להגיד שהוא טועה, זאת אומרת, אף אחד מההמון לא ידע להגיד שהוא טועה. וכל הנשבע מזה כמוה ניקה, זאת אומרת, נביאי השקר, שהיו נשבעים שהשם שלח אותם. בן אדם בא, נשבע, ועכשיו הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, כי כמו שלא יודעים את התורה שבעל פה, לא יודעים שהוא משקר. לא יודעים להגיד שהוא אומר דברים נגד התורה. אז בקלות רבה הסיתו את העם, הזיזו אותם לעבודה זרה ולכל מיני דברים אחרים. רואים אצל ירמיהו כמה הוא צריך להילחם בנביא השקר, ולנסות להוכיח שהוא דובר אמת ולא אין. אז עכשיו הוצאתי הנאום השם צבאות. זאת אומרת, עכשיו יצא לאור. גם שם צבאות זה אומר שיש כאן צבא, צבאות של החכמים. הרבה תלמידי חכמים לומדים אותה, עמילו תלמידים הרבה אמרו אנשי הכנסת הגדולה, שמתחילים אז. יש בכל כפר, יש את הרב שלו, אז יש תורה שבעל פה אצל כולם. הוא בא אל בית הגנה, ואל בית הנשבע בשני לשקר, עכשיו בא מישהו וממציא שיטה חדשה ביהדות. הוא כאילו בונה בית, הוא בית הגנה, ובית הנשבע בשני לשקר, בא איזה נביא שקר, מתחיל להגיד שככה אמרו לו, הוא גם בונה איזשהו בית, איזשהו שיטה, אז היא באה ולנה בתוך ביתו, באים החכמים, נסים לתוך הבית הזה ומפלפלים, זה מתאים, זה לא מתאים. בודקים, הנביא הזה או השיטה החדשה הזו מתאימה למה שנאמר בתורה שבעל פה, לא מתאימה. זה סותר, זה לא סותר, בחילתו. אם זה לא מתאים, אז מוציאים את הבית הזה מכלל היהדות, מחלים אותו, ולא רק אותו, אלא את עציו ואת אבניו. זאת אומרת, עציו זה מה שצומח ממנו. כל מיני שיטות שיוצאות מזה, גם כן, אומרים, טוב, מן הסתם גם זה לא בתוך היהדות, כי זה יוצא משיטה שפסלנו אותה. ואת אבניו, את אבני הבניין הבסיסיות שהן בנות השיטות, גם כן מעכשיו נחשבות חשודות. כמו שלמשל, ושבת עצבי, אז אחרי זה כל הקבלה פתאום, אנשים התייחסו אליה בצורה חשודה. כל מי שבא תחיל להגיד הרמח"ל, פתאום אמרו אותה, אל תתעסק עם קבלה, כי ישר אמרו, מישהו פה כבר ניסה לשקר עם האבנים האלה, אנחנו צריכים להתייחס אליהם בחשדנות. זאת אומרת, זה נתן בידי עם ישראל, התורה שבעל פה, שהיא כל כך גלויה וברורה ומוסכמת, נתן לעם ישראל יכולת מאוד ברורה לברר מי איתנו ומי לא, בסכין מאוד חדה, זאת אומרת, להזיז הציד השיטות שהן לא שלנו. אז למשל, בבית שני אנחנו כבר רואים את זה, אצל הצדוקים והביתוסים שהזיזו אותם הצידה, אז אמרו, זה לא, זה לא מתאים. והקראים הזיזו אותם הצידה, והנוצרים הוציאו אותם הצידה. אז ברגע שמישהו לא מתאים, השיטה שלו לא מגיעה לתורה שבעל פה כמו שמקובלת, אז יוצא החוצה. זה לא היה בבית ראשון. בבית ראשון האנשים כמו הנוצרים היו יכולים להישאר שיטה בתוך היהדות לכל דבר. אז זה השלב הראשון. עכשיו יש שלב שני. ויצא המלאך הדובר בי, ויאמר אליי, שנה עיניך, וראה מה היוצאת הזאת. טוב, אמרנו, היוצאת הזאת זה המגילה. הוא אומר, עכשיו תישא עיניך ותבין עוד, מה יוצא מהדבר הזה, איזה עוד משמעויות יש לזה שהוצאנו את התורה אל כולם. שעכשיו המון העם מחזיק את התורה בידיים, מה שלא היה אף פעם. זאת אומרת, התורה שבעל פה הייתה אצל רבנים מיוחדים, אצל כהנים לפעמים, אצל... אבל לא הייתה אצל העם בידיים. עכשיו אצל כל אחד יכול לפתוח את המשנה ולהסתכל. מה המשמעות של זה? ואומר מה היא? לזה כבר זכריה לא מבין. זה כבר הסביר לי אתה. ויאמר זאת העיפה היוצאת, ויאמר זאת אינם בכל הארץ. את העין כבר פגשנו, שיבת עיני השם שוטרות בכל הארץ, על אבן אחת שבע עיניים. העיפה מה זה? העיפה זה כלי מדידה. זאת אומרת, נוצר כאן כלי מדידה. והכלי מדידה הזה, כשמסתכלים בתנ״ך, איפה הוא מוזכר? הוא מוזכר כמעט תמיד אצל רמאים, בתור מדידה של רמאות. רמאות של רשע, של גניבה, אז זאת אומרת, יש לנו פה איפה. עד עכשיו, הסברנו איך אנחנו מתמודדים עם כתות אחרות ביהדות. בן אדם, מגיעים נביאי שקר, מגיעים אנשים שטוענים שהתורה אמרה משהו שהיא לא אמרה. זה אנחנו יכולים להתמודד יחסית בקלות עם התורה שבעל פה. אבל מה קורה עם סתם רשעים? אנשים שאומרים, אנחנו לא, זה התורה, ואנחנו לא הולכים לפי. זה כמובן, מסתם הרוב, זאת אומרת, הרוב לא הלכו והמציאו שיטה חדשה, הם פשוט עשו מה שהם רוצים. מה עושים איתם עם התורה שבעל פה? אז נוצר כאן כלי מדידה. זאת אומרת, בקהילות היהודיות יש סרגל מי לנו ומי לא, מי שלנו ומי לא. ותכף נראה, זה קשור לגלות, כי בארץ ישראל אי אפשר לייצר סרגל כזה באופן עקרוני. בארץ ישראל, בן אדם גם אם הוא רשע, הוא יהודי, מעצם זה שהוא חלק מעם ישראל, והוא יושב בארץ ישראל. אבל בגלות, מה מגדיר בן אדם בתור יהודי? במיוחד בגלות אחרי אשור ובבל, שפיזרו את כל העמים ובלבלו אותם, אז בעצם כל העמים לא מוגדרים לפי העם המקורי שלהם. הם מוגדרים לפי החברה שהם נמצאים בה עכשיו, הם במילא מעורבבים. אז יש שם גם יהודים, כמו שיש שם צורים או כנענים או המונים. היהודים האלה באופן טבעי צריכים להיות חלק מהחברה המקומית, כמו שראינו שבעזרה, שהגויים המקומיים ניסו לצרף את היהודים אליהם. מה אומר שהם לא חלק מהחברה המקומית? זה שיש להם מנהגים אחרים, זה שהם שומרים את התורה, אבל כרגע המנהגים האלה התכנסו לא לאיזה מנהגים שאנשים רגילים ככה לנהוג או יהודים שלא צריכים לנהוג, אלא דברים שממש כתובים בצורה מסודרת עם פרטים מסודרים ושולחן ארוך מסודר. אז בן אדם, כדי להגדיר את עצמו בתור יהודי, כדי להישאר בהגדרה הזו, הוא צריך לעבוד לפי המגילה הזו. צריך לעבוד לפי העיפה הזו, והקהילה מודדת אותו. הקהילה כל הזמן מודדת אותו, האם הוא שייך או לא שייך. ואם הוא הולך רחוק מדי, מוצאים אותו החוצה מהגדר, שזה מה שקרה לכל אורך הגלות. בן אדם שממש התרחק יותר מדי, יצא מחוץ לגדר. הוא כבר לא שייך לקהילה. והעיפה הזאת, יוצרת מצב שהרשעים מופרדים החוצה. זאת אומרת, מי שאומר, אני יודע שזה התורה, ואני לא מתנהג לפיה, הוא הופך להיות חלק מהגויים. ואז זה מכריח את עם ישראל להישאר לעבוד לפי התורה. וזאת אינם בכל הארץ. זאת אומרת, כאן יש את העין שמפוזרת בכל הארץ. עיני השם שוטטות בכל הארץ. הסברנו שכשעם ישראל יוצא לגלות, אז הוא פוגש את הבעיות של הגויים, והוא נאלץ לתקן אותם. איך הוא נאלץ לתקן אותם? כי אתה שם עכשיו קהילה יהודית באיזשהו מקום, והם, הגויים המקומיים, יצרו איזה מנהג חדש, שלא מסתדר עם התורה, מנהג לא טוב, אז אם מתחילים יהודים מסוים לאמץ אותו, ישר הקהילה מודדת אותם בעיפה הזאת. ואם המנהג הזה נראה לה לא טוב, אז יוצרת את זה. או תהיו עם הגויים, או תעזרו את המנהג הזה ותהיו איתנו, ואז צריך לזה פתרון, וכל דבר כזה צריך פתרון, היום יש אינטרנט או דברים כאלה, או טלוויזיה, כל דבר כזה, כל דבר כזה צריך פתרון עכשיו. איך אנחנו מתייחסים לזה? אם אנחנו מכניסים את זה בצורה מסוימת, או לא מכניסים את זה בכלל, מה חוקות הגויים, מה לא חוקות הגויים, כן, מה עם ישראל נוהג, ארכתא דמסנא, דווקא שרוכים שחורים, האם זה דווקא או לא דווקא, כל דבר יצטרכו לפלפל בו, האם אתה שלנו או לא? האם מי שנוהג ככה הוא בסדר עדיין או לא? שזה, אנחנו היום בארץ קצת פחות מכירים את זה, אבל זה בגלות, זה תופעה מאוד חזקה. כל הזמן יש מדידה מי שלנו ומי לא, ולכן עיני השמש שוטטות בכל הארץ כל הזמן, כל הזמן בוחנים. כל הזמן בוחנים האם זה, כל דבר חדש שמגיע הוא בסדר או לא בסדר, ואיך צריך להתייחס אליו. כל זה לפי התורה שכתובה וכולם יודעים אותה. וזה מה שהוא הולך לפרט עכשיו. אז אחרי שהוא הסביר לו שזאת אינם בכל הארץ, והנה כיכר עופרת נישאת, וזאת אישה אחת יושבת בתוך העיפה. ויאמר זאת הרשעה, וישלך אותה אל תוך האיפה, וישלך את אבן העופרת אל, אל פיה. אז הוא מסתכל, הוא רואה כיכר עופרת ניסית. עופרת זה מלשון עפר. ככה רואים, במקומות שעופרת מופיעה, בדרך כלל זה קשור לרשעים. זה מלשון עפר, שמופיע בהשאלה. אז היא מציינת את הרשעים שמופרדים בתהליך הזיקור של עם ישראל, יש הרבה פסוקים כאלה, שאנחנו קור היתוך ומוציאים מתוכנו את קור היתוך בניגוד גמור לתפיסה של הביטוי הזה היום, הכוונה שמוציאים את השיגים חוצה, זאת אומרת שנשאר רק הזהב, מוציאים את הדיל ואת העופרת, שזה מפריד את הדברים, אז יש כמה משלים כאלה בנביאים. אז הרשעים שמופרדים בתהליך של הזיקור של עם ישראל הם העופרת, והם מתקבצים ונהיים בעצם חברה אחת, הם נהיים כיכר אחת כי החברה דוחה אותם. אנחנו רואים את הדבר הזה בצורה הכי ברורה אצל עשרה יוחסין שעלו עם עזרא מבבל, שמגיעים לארץ, מי עלה לארץ? לא רק מעזרא, כבר בעלייה הראשונה שעלו לארץ, מי שעלה לארץ זה עשרה יוחסין, זאת אומרת כל מיני עבדים ושטוקים, ורואים את זה גם בפסוקים. במראה מוכרת כל זה מהפסוקים. מי שעלה לארץ זה אנשים שהחברה דחתה אותם. בבבל זה היה מאוד חזק, שבוחנים כל אחד כמה הוא שלנו וכמה לא, ומי הוא, מה הייחוס שלו, כי יש גויים, יש אנשים שמתחתנים עם גויים, אז אי אפשר סתם ככה להתחתן עם מישהו כי הוא פשוט גר בארץ, כמו שהיה אולי בבית ראשון. חייב לדעת מי זה הבן אדם, אז כל אחד יש עליו את הספר יוחסין שלו, ואז אנשים שהם בתחתית הספר הזה, בתחתית העיפה הזו, אז הם מתקבצים ביחד לאיזה כיכר עופרת, והם צריכים לבחור מה מקומם. אז בבבל לא היה להם מקום לאנשים האלה, כי הציפייה הייתה שהם יצאו או יצאו מחוץ לגדר, או מי שיכול לתקן את עצמו, אבל באופן עקרוני, הם לא היו חלק מהחברה. בארץ זה לא ככה. בארץ בארץ העיפה הזאת עובדת הרבה פחות טוב, כי כולם יהודים בעיקרון. אז האנשים האלה עלו לארץ, לא היה להם מקום בבבל. אז זה מה שכתוב, שעזרא עשה את בבל כסולת נקייה. כל האנשים האלה, המסכנים, שלא היה להם מקום בחברה, עלו איתו. התחתית הזאת מנתה את המקדש, כן, התנאים יצאו מהם לא, לא מדויק. למשל, הלל עלה מבבל, עזרא עלה מבבל, זאת אומרת, אנחנו נראה את זה כאן בהמשך. מרכז התורה היה בבבל כל הזמן. גם בזמן בית שני, גם בזמן התנאים, באמת מרכז התורה היה בבבל, זאת אומרת, התלמידי חכמים הגדולים היו בבבל, אבל היה חשוב מאוד שמרכז התורה יהיה פה. עשו את זה בכוח, זאת אומרת, כשהיה צריך, אז עזרא עלה מבבל לפה, הוא נשאר שם ללמוד, כי שם היה ברוך בן אריה, ורק שם יכל ללמוד כמו שצריך, אבל ברגע שהיה צריך, הוא בא ועלה לכאן, כששוב לא היה מי שיעלה, אז הלל הבבלי עלה לכאן, תמיד היה צריך שיבוא תלמידי חכמים לפה, ובית שני באמת, בנו אותו האנשים האלה, וזה כנראה נשאר באיזושהי רמה ככה כל הזמן, זאת אומרת, המרכז של עם ישראל, גם בימי בית שני, נשאר בגלות, העיקר של עם ישראל. ולכן גם, נראה את זה בפרק הבא, לכן גם מרכז התורה עבר לשם כל כך מהר, לתלמוד הבבלי. אחרי החורבן, לא הגלו את עם ישראל, התלמוד הירושלמי מתפתח פה אחרי החורבן, היה כאן יהודים, ועדיין התלמוד הבבלי מתפתח שם, וזה עובר די מהר, המרכז עובר לשם, ושם היה העיקר. גדיים נעשות ישים, כן. בסדר, אני חושב שהשאלה שם היא יותר מאשר הגדיים נעשות ישים, זאת אומרת, מאשר הגודל שלה, זה לא שם היא דווקא יותר חכמים מאלה שבבבל. זה מה שהם אומרים לו שם, מציון תצא תורה, זאת אומרת, אם אתם אומרים שמבבל תצא התורה, אז תכפרו ותעלו להר ותגידו שאין לכם חלק באלוקי ישראל, זה מה שהם אומרים לו שם. זאת חייב להיות מרכז רוחני שהוא ארץ ישראל, לקדש חודש צריך להיות בארץ ישראל, כי חייבים לדעת שמציון יוצא תורה. אבל זה, גדיים נעשות ישים לא אומר שהם יותר ממנו בהכרח. שם יותר מהמרכז של התורה שבבבל, שפשוט ככה צריך להיות ההנהגה, וזה כל הרעיון של בית שני. כל הזמן עולים לארץ, כי הרעיון הוא שזה צריך להתפתח בארץ, עד רמה מסוימת, מגיע רמה מסוימת, רב יורד לבבל. ומרב זה כבר, המרכז עובר לבבל, כי מיצינו את היכולת בארץ. עכשיו, אנחנו נראה את כל זה, זה יותר שייך לפרק הבא. בכל אופן, אז הכיכר עופרת הזאת, שניסית, הרשעים שנוצרו בתהליך הזה, זאת אישה אחת. הנשים, יש כמה משלים בתורה, בתנך לנשים, אחד המשלים זה יהודה וישראל, משלים לשתי נשים, כמה פעמים. אנחנו תכף נראה אותם, שתי הנשים האלה, בפסוקים הבאים. אבל כאן זה נהיה אישה אחת שמופרדת, זאת אומרת, בעצם נוצרת ישות חדשה בעם ישראל, שהיא הרשעים שמופרדים, ובעצם הולכים להתחבר אל הגויים. היא יושבת בתוך חיפה, הפרידו אותה משם. אומר לו המלאך, זאת הרשעה. זאת אומרת, הרשעה שבעם ישראל מתקבצת ונסגרת בפנים, וישלך אותה אל תוך חיפה, שהיא טיפול שם ולא תוכל לצאת, וישלך את אבן האופרת אל הלוויה. כן, זאת אומרת, הוא סוגר אותה שם. הרשעה נעלמת בגלות. האיפה מפרידה אותה, ואבן האופרת נכסה אותה. כן, היינו, בפרקים הקודמים היינו את אבן הבדיל, שהייתה ביד זרובבל בפרק הקודם, שישראל נבדלים מעמי הארץ, הם בדיל, הם מובדלים מעמי הארץ, והם אלה שישארו בבנות המקדש השלישי. הרשעה היא בדיוק הפוך, היא אבן האופרת של האפר, זאת אומרת, אלה שמחוסים באפר, הם אלה שנטמעים בגלות, כשהם לאן לעלות לארץ ישראל. אז למשל, מי שעובד עבודה זרה בגלות, הוא פשוט מתבולל בעמים. אין, הוא לא נשאר חלק מעם ישראל. אז הוא נקבר באבן האופרת. האם יש כאן מוות כמו שריפה? יש כאן מוות רוחני, כן. אז מבחינת עם ישראל יש כאן מוות. זה קרה אגב כל הזמן בגלות. זאת אומרת, עם ישראל איבד בגלות כל הזמן הרבה מאוד יהודים שהתבוללו. לא רק בתקופת ההשכלה. לכל אורך הדרך היה אנשים שיצאו מחוץ לגדר והתבוללו, והקהילות עשו עבודה מאוד קשה כדי שזה לא יהיה משתלם. כדי שזה יהיה קשה לצאת החוצה, אבל שילמו על זה מחיר מאוד יקר, אבל זה קרה כל הזמן שאנשים יצאו החוצה, שישבו שבעה על אנשים שהיו מתנצרים או מתאסלמים, הנוצרים והמוסלמים עשו עבודה מאוד קשה שזה יקרה. הם מדובר כאן אלה שנשארו בבבל, כן. כן, בארץ ישראל, טוב, תכף נראה, בארץ ישראל זה לא עובד האיפה הזו, האיפה הזו עובדת דווקא בבבל. רוב העם בשלב הזה בבבל, לא 42 אלף איש. ועשה עיניי בערב, והנה שתיים נשים יוצאות. הם היו מיוחסים, כן, אבל המיוחסים זה לא מה שהם צדיקים. תוך המיוחסים, ילד של מיוחס יכול ללכת לעבוד עבודה זרה או להתחבר לגויים. ועשה עיניי בערב, והנה שתיים נשים יוצאות, ורוח בכנפיהם, ולהן הכנפיים ככנפי החסידה, ותישנה את האיפה בין הארץ ובין השמיים. ואומר אל המלאך הדובר בי, אנה הם המוליכות את האיפה. ויאמר אליי לבנות לבית בארץ שנער, והוכן והוניחה שם על מכונתו. הנשים האלה זה יהודה וישראל, שזה המשל הרגיל בנביאים של הנשים. בנביאים, לא אצל שלמה זה חוכמות, בנביאים זה יהודה וישראל. ויש להם כנפיים, כנפי החסידה. אנחנו לא יודעים איך נראים כנפיים של חסידה, אנחנו לא יודעים מה זה חסידה של התורה, בהכרח. אבל אנחנו יודעים שחסידה בתנ״ך זה אוף נודד. אותו, גם חסידה בשמיים ידע מועדיה, היא נודלת וחוזרת. אז אני חושב שזה מה שזה בא לומר כאן. זאת אומרת, יש להם כנפיים כנפי החסידה, זאת אומרת, הם יוצאים לגלות והם יחזרו. הם אוף נודד. ויש להם רוח בכנפיהם. רוח השם מניעה אותם אל הגלות. זאת אומרת, יהודה וישראל יוצאים לגלות ורוח השם דוחפת אותם לשם, והם יחזרו. כן, ולכן זה גם חסידה, כי הם לישון חסד. הקדוש ברוך הוא יחזיר אותם בחסד, גם אם אין להם זכות לחזור. ותישנה את האיפה בין הארץ ובין השמיים. זאת אומרת, לוקחות את האיפה איתם לגלות. כי בארץ, כמו שאמרנו, האיפה אין לה משמעות. אם בן אדם היה רשע בזמן ממלכת ישראל, הוא לא יתניע גוי בגלל זה. הוא יהודי. הוא בארץ, זאת אומרת, הוא ישראלי בארץ ישראל, למה שהוא יהיה גוי? אבל אם בן אדם עובד עבודה זרה בארץ עמון, הוא נהיה עמוני. אין לו סיבה שלא. זאת אומרת, הוא הרבה יותר נוח לו להיות עמון. אז האיפה מאוד שייכת לחוץ לארץ, לגלות. ולכן דווקא התורה צריכה לצאת ולהתפתח בגלות. כי שם יהיה את האיפה הזאת, כי שם עם ישראל יוכל לשמור על הטהרה שלו ועל הדיוק, ומי שלא רוצה פשוט ילך להיות גוי, הוא לא ינסה עכשיו לשנות את התורה שבעל פה ולהמציא שיטות חדשות, פשוט יצא החוצה. והם נוסעות את האיפה בין הארץ ובין השמיים. זאת אומרת, האיפה הזאת מודדת מי שייך לארץ, מי שייך לשמיים, ולכן זה שייך דווקא לגלות, כי בגלות עם ישראל שייך לשמיים ולא לארץ, והגויים שייכים לארץ ולא לשמיים, אז אתה יודע, אתה יכול למדוד. בארץ ישראל, עם ישראל שייך גם לארץ וגם לשמיים. אז אתה לא יכול למדוד מי שייך לארץ ומי לשמיים. מי ששייך לארץ בארץ ישראל נשאר יהודי. כמו כל ממלכת ישראל כמעט. הם שייכים לארץ, אבל הם יהודים. הוא מדבר על הגלות של 2000 שנה, אנחנו אחרי הגלות של 70 שנה. זכריהו כבר אחרי הגלות של 70 שנה. אז הוא אומר אל המלאך, אנה הם הוליכות את האיפה. זאת אומרת, אז מה? לאן? איפה המקום של איפה כזה? זאת אומרת, לבנות לבית בארץ שנער. זאת אומרת, בגלות, בבבל, צריך לבנות לבית. הוא לא מדבר על הגלות של עשרת השבטים, כי עשרת השבטים, הם באמת, יכול להיות שהם לא אפילו את העיפה הזאת בכלל, זאת אומרת, הם יצאו מפה בלי תורה שבעל פה רובם, הם היו במצב מאוד בעייתי. אבל בבבל, ששם יגלו יהודה ובנימין, שם יהיה עיפה כמו שצריך, שם יבדקו מי לנו ומי לא, והצדיקים ילכו לשם, ועיקר התורה שם, אז שם יהיה עיפה כמו שצריך. עכשיו, מזכיר ארץ שנער, ארץ שנער זה ממש לא ביטוי רגיל לבבל, זה שנער, זה מזכיר את מגדל בבל, שמשם נפוץ על פני כל הארץ, אז גם פה המטרה היא שהתורה תיבנה בבבל, התורה שבעל פה אחרי תקופת בית שני, תיבנה בבבל. האם הוא בתחילת הבית מדבר על אחריו? כן, כן, הוא זורם פה לאחרי הבית, בהמשך הפרקים בכלל, אנחנו כבר, אנחנו נגיע גם לתקופה שלנו, ואנחנו גם נגיע לתקופה שאחרינו. זה שחריה מדבר על כל הגלות. אז הוא לוקח את מגדל בבל, יש לנו מגדל בבל, תיבנה שם התורה שבעל פה, ותפוץ משם על פני כל הארץ, שאנחנו גם נפגוש בפרק הבא, כדי לפגוש את הבעיות של כל הגויים ולטפל בהם. האם זה מעסיק אותם? אני לא יודע, זה מעסיק אותנו. זה נבואה שאני צריכה לדורות. הוא אמר את זה גם בארץ ישראל, שמרו אותו 42 אלף איש לכל היותר. אז כשהבית הזה הוכן, כשהבית הזה יהיה מוכן, ייבנה בית כמו שצריך של העיפה, שמודד, ותיבנה תורה כמו שצריך, וקהילה כמו שצריך, אז והוניחה, זה שילוב, והוניחה זה בניין לא רגיל, זה שילוב של והונחה עם והניחה. זאת אומרת, העם הונח שם עם אלה, ויגיע שלב שהחכמים יבחרו להניח שם את עיקר התורה, שזה השלב שרב מעביר את התורה לבבל, אחרי התלמוד הירושלמי, ושם זה יהיה מכונתה, שם זה המקום שמוכן לה, שם העם צדיקים ומוכנים לפעולה הזו. עכשיו, פרק וב עובר הלאה, ושוב ועשה עיניי ואראה ואינה ארבע מרכבות, יוצאות היא בין שני הערים, והערים הרי נחושת. במרכבה הראשונה סוסים אדומים, ובמרכבה השנינית סוסים שחורים, ובמרכבה השלישית סוסים לבנים, ובמרכבה הרביעית סוסים ברודים אמוצים. אז אני מזכיר שראינו כבר את הסוסים, פגשנו אותם בפרק ב', שם זה היה רק סוסים בלי מרכבות, דיברנו על זה שהסוסים, כדי לסדר את הפרק שלנו עם פרק ב', שהוא תחילת הנבואה הזו, זה נבואה רצופה משם לפה, זה פשוט הסגירה של הפתיחה שם. אז כדי לסדר את זה אמרנו שסוסים זה תהליכים שקורים בעולם, לא שאנחנו מוביל תהליכים בעולם, ולתהליכים האלה יש צבע לפי סוג התהליך, זה לא צמוד ממלכה, זה לא בהכרח שתמיד הסוסים האדומים הם יהיו ממלכת בבל. סוסים אדומים זה סוסים של חורבן, צד אדם, סוסים שחורים זה סוסים של גלות, זה כמו לילה, חושך, סוסים לבנים זה סוסים של גאולה, של אור, ופה יש לנו סוסים ברודים עמוצים, ושם יש לנו סוסים סרוקים, שזה זה לא צבע, זה מילה, שצריך להבין את סוג ה... זאת אומרת, זה תהליך שאין לו צבע, אלא יש מילה שמתארת אותו. אז שם דיברנו על תהליכים שקרו שהכל נשאר שם תקוע, בממלכת בבל ולא עלו. אז תחילת הנבואה הייתה הבעיה שלא עלו לארץ, ולכן הסוס האדום של ממלכת בבל נשאר עומד בין ההדסים אשר במצולה, כמו שעם ישראל נשאר במצולה ולא עלו. עכשיו, אנחנו עוברים לשלב הבא. אנחנו כבר נמצאים עם מצב שידוע שהגלות תימשך לאורך הרבה זמן, ויש ארבע מלכויות וכו'. אז פה עכשיו יש תפקיד נוסף של ארבע מלכויות. ראינו כבר את ארבע מלכויות בתור צלם עם ארבע חלקים, וראינו אותם בתור ארבע חיות טורפות, אצל דניאל, שתי מראות שונות. הצלם היה מצד זה שארבע מלכויות בונות את העולם להיות דבר אחד, שהן מאחדות את כל העולם עם ארבע חלקים שונים, והחיות הטורפות היה מצד היחס שלהם לעם ישראל, שהן טורפות את עם ישראל ופוגעות בו בארבע סוגים שונים. כאן עם ארבע מרכבות של רתומות לסוסים. כן, אז מה זה בא להגיד? אז כאן הנקודה היא, אנחנו נמצאים בתהליך שאנחנו מדברים על התורה שבעל פה ואיך שהיא יוצאת לכל העולם. כאן הנקודה היא שמי שנושא את התורה שבעל פה ומעביר אותה ממקום למקום, זה המלכויות. המלכויות הן אלה שמפזרות את עם ישראל על פני העולם. ויש שלבים בפיזור הזה, ולכן כל מלכות משמשת מרכבה, כדי להוביל את עם ישראל, להוביל את רוח השם ממקום למקום, לפי מה שהוא יתאר כאן מיד, והן יוצאות מבין שני הערים. אז הברבנל מסביר שהערים האלה זה הר הבית. יש אחד הערים, כן? על אחד הערים אשר אומר אליך. הר הבית הוא אחד הערים, אבל יש שניים כאלה. יש את הר הבית כמו שאנחנו מכירים אותו, כמו שהיה בעקדה. זה הר הבית הראשון. זה בית המקדש הראשון. ויש את הר הבית של בית המקדש השלישי, שהוא הר שהתרומם כלפי מעלה, יש שם שינוי שלם של ההר, שנכון יהיה הר בית השם בראש הערים, ונישא מגבעות ונערו אליו כל הגויים, אז יש לנו שני הרים, בית המקדש הראשון ובית המקדש השלישי. בין שני הערים האלה, יש לנו תהליך שמתקדם, זאת אומרת, מבית המקדש הראשון, מחורבן את המקדש הראשון, ועד בית המקדש השלישי, יש לנו את התהליך של ארבע מלכויות, ולכן ארבע מרכבות יוצאות מבין שני הערים. והערים הם הרי נחושת, נחושת, דיברנו על זה כמה פעמים כבר, הנחושת מציינת במשכן את הטהרה ואת התיקון של החטא, לכן היא מלשון נחש, מלשון היצר הרע, היא מגינה מהחטא, כן, למשל החצר, כל הכלים שלה מנחושת, המזבח שהוא מחפר, והכיור שמטהר, האדנים של החצר הם מנחושת. אז יש לנו כאן הגנה מבין שני הערים. בית המקדש הראשון מגן עלינו בעצם זה שהוא נחרב, שהעם ישראל לא יכול להמשיך להתקלקל, ובית המקדש השלישי מגן עלינו כי הוא המטרה שלנו, ולשם אנחנו הולכים. ביניהם יש לנו את התהליך של ארבע מלכויות. המרכבה הראשונה, סוסים אדומים, זה היה בבל, המרכבה של החורבן. בבל החריבה את בית המקדש, הגלתה אותנו, זה הסוסים האדומים. ומרכבה השני, שזה פרס ומדי, סוסים שחורים, שזה גלות, זה לילה. כי אומנם בזמן פרס ומדי היה מטרה שהעם יגאל, הצהרת כורש, העם יכל לחזור, אבל העם לא נגאל. ובפועל נשארו בבבל, נשארו בגלות. זה שיש בית מקדש שני, זה לא החזיר אותנו מהגלות. נשארנו בגלות. ומרכבה השלישית, שזה יוון, סוסים לבנים. זאת אומרת, יחסית לגלות של בבל, יש כאן סוג של גאולה. היוונים לא עשו לנו גאולה, אבל אנחנו נגאלנו על ידי היוונים. זאת אומרת, בזמן היוונים, החשמונאים החזירו לנו את המלכות, ונהיה כאן סוג של גאולה. חלה של גאולה. במרכבה הרביעית, שזה רומא, יש שני שלבים. סוסים ברודים, עמוצים. ברודים זה לשון ברד, עמוצים לשון לאמץ את הכוח. זה שימוש בכל הכוח שיש. אז עוד רגע, כשהמלאך יסביר, אז נסביר למה זה דרכה הצבע. כשמלאך מסביר לו מה עושים הסוסים האלה. ואן ואומר אל המלאך הדובר, בימה אלה אדוני. זאת אומרת, בסדר, זה ארבע מלכויות, אבל למה סוסים למרכבות? מה זה בא להביע? ויען המלאך ויאמר אליי, אלה ארבע רוחות השמיים, יוצאות מהתייצב על אדון כל הארץ. כן. ארבע רוחות השמיים פגשנו כבר כמה פעמים. ארבע רוחות השמיים תמיד מוזכרות בהקשר של ארבע מלכויות. אז ראינו אצל דניאל בצורה הכי בולטת, שארבע רוחות השמיים נלחמות לים הגדול, ואז יוצאות ארבע אחיות. אבל תמיד שתמצאו בתנך ארבע רוחות השמיים, לא ארבע כנפות הארץ, ארבע רוחות השמיים, זה תמיד מתייחס לארבע מלכויות. אז הוא אומר, ארבע רוחות השמיים יוצאות מהתייצב על אדון כל הארץ. זאת אומרת, הארבע קרנות שפגשנו בפרק ב', הארבע חרשים שפגשנו בפרק ב', שצריכים לפזר את עם ישראל על פני כל העולם, יוצאות מהתייצב על אדון כל הארץ כדי למלא את התפקיד שלהם. יש להם תפקיד לארבע מלכויות לפזר את עם ישראל בכל הארץ. אנחנו מבחינתנו תמיד מסתכלים על זה בתור תאונה. זאת אומרת, ארבע מלכויות פזרו אותנו על כל הארץ בניגוד למה שהיה צריך לקרות, אבל זה לא תאונה, הקדוש ברוך הוא שלח אותם. זאת אומרת, זו המטרה שלהם, ולכן הן מצוינות בתור מרכבות וסוסים. הן מובילות פה מישהו שמכוון אותם. מרכבה וסוסים לא הולכת לאיפה שהיא רוצה. אגב, במרכבות, אצל שלמה, רואים שמרכבה זה ארבע סוסים. כתוב שיוצאת מרכבה ממצרים ב-600 כסף, וסוס ב-50 ו-100. וכל מרכבה היא ארבע סוסים, כי כל אחת מארבע מלכויות מולכת בכל ארבע רוחות השמיים בתקופה שלה. כל אחת היא בעצם בנויה מארבע. אז הסוסים המרכבות האלה אמורים להוביל את הפיזור לפי המטרות שאדון כל הארץ יניח. ועל ידי זה מתבטא הדנות שלו על כל הארץ, על ידי שהם יתפזר בכל הארץ ויהיה העיניים שלו שם ויתקן בסופו של דבר את כל הארץ. אז אשר בא הסוסים השחורים, יוצאים אל ארץ צפון, והלבנים יצאו אל אחריהם, והברודים יצאו אל ארץ התימן, והעמוצים יצאו ויבקשו ללכת להתהלך בארץ, ויאמר לכו יתהלכו בארץ ותתהלכנה בארץ. אז יש כאן חלוקה, לאן הולכים הסוסים? לאיפה הם לוקחים את עם ישראל? אז על הסוסים האדומים לא מדובר עליהם, כי בבל כבר בשלב שלנו הסתיימה. בבל לקחה את עם ישראל לארץ צפון לבבל, זה ידוע, את יהודה ובנימין לפעמים. עכשיו, אשר בא הסוסים השחורים, זאת אומרת הרוח, מארבע רוחות השמיים, אשר בא הסוסים השחורים, שזה הרוח הנוכחית, פרס ומדי, הם יוצאים אל ארץ צפון. התפקיד שלהם, זה ללכת לארץ צפון, והכוונה הייתה שהם יאפשרו לעם ישראל לחזור לארץ, אבל עם ישראל לא חזר לארץ, ולכן בעצם הם נשארים בארץ צפון, כמו שאנחנו נראה מיד. אז התפקיד שלהם בעצם לא עשו, נשארו בארץ צפון. אז הלבנים, שזה יוון, יצאו אל אחריהם, זאת אומרת, הם הולכים בעקבותיהם להמשיך את אותו תהליך, כן? הם לא החזירו את ישראל לארץ צפון, וגם הלבנים הולכים לארץ צפון. זאת אומרת, מרכז, השאלה כאן, איפה נמצא רוח השם? איפה נמצא התורה? אז התורה הייתה בארץ צפון, בבבל, ובתקופת פרס ממדי, ונשארה שם בתקופת יוון, זאת אומרת, מרכז התורה נשאר שם כל הזמן. רק ארץ ישראל כל הזמן מחזיקה מרכז עקרוני של, של בית שני, וחכמי בבל כל הזמן מזינים אותו, כדי שהמרכז יהיה בארץ ישראל. דואגים שהמרכז יהיה בארץ ישראל. אז זה הלבנים, ורומא נחלקת לשני שלבים. היסטורית כמובן נחלקת לשני שלבים, השלב הראשון זה השלב של, של הגמרא והגאונים, שזה שלב שעדיין התורה נשארת בבבל, אבל אז בניגוד לפרס ממדי וליוון, היא נשארת רק בבבל. זאת אומרת, מחריבים את ארץ ישראל, והתורה עוברת די מהר רק להיות בבבל. ואחרי זה יש שלב שאנחנו נפוצים על כל העולם. והגאונים כבר מתפזרים על כל העולם, ופתאום אתה מוצא את הרבנים הגדולים, לא בבבל. רש"י, תוספות, צרפת, בספרד, ואת לאט מתפזרים על כל העולם. אז השלב הראשון זה הברודים, השלב השני זה העמוצים. הברודים יצאו אל ארץ התימן, שזה ארץ ישראל. ארץ ישראל, כיוון שהיא דרומית לבבל, אז מי שבבבל רואה בה את ארץ תימן. רואים את זה ביחזקאל. יחזקאל, יש לו נבואה שמתנבא על, על ארץ ישראל ועל ירושלים ועל המקדש, בכמה משלים. שם המשלים אומרים, בן אדם שים פניך דרך תימנה, והתפל דרום, והנבא אל יער השדה נגב. אז מפרטים שם שיער השדה נגב, הכוונה לירושלים ובית המקדש. זאת אומרת שזה תימנה, זה דרך דרום. אז הברודים יצאו לארץ התימן, זאת אומרת אל ארץ ישראל. מצפון הם יצאו לארץ ישראל, כי רוח השם הייתה צריכה להיבנות במרכז אחד. תורה שבעל פה צריכה להיבנות במרכז אחד, שזה בבית המקדש השני, אבל הוא מוגבל בזמן, כמו שראינו בדניאל. אז הברודים יוצאים לשם כדי להחריב את ארץ ישראל, כדי שהתורה תעבור חזרה לבנות בבבל. אז לכן הם ברודים. ברד זה הצרות, כמו ברד שיורד ומכה, ובסוף מתגלה שהוא נמש שהוא מים של התורה. כן, כפור כיפה יפזר וכולי, ישלח דברו וימסם ושארו חויז לו מים. את הצרות שיש לעם ישראל הן נמשלות לשלג, לקרח, לברד, כדי לומר שזה מכות, זה כואב, זה קר, זה יכול להמית, אבל בסוף שזה נמס זה מים חיים. אז זה הכל לטובה. אז השלב הראשון זה ברודים של חורבן בית המקדש השני ושל חורבן ארץ ישראל בכמה גזרות ובתהליכים שונים, עד שבסופו של דבר המרכז פה נחרב ונשאר רק המרכז בבבל. ואז יש לך תקופה ארוכה מאוד שהתורה נמנית רק בבבל, ואז מגיע העמוצים, והעמוצים יצאו ויבקשו ללכת להתהלך בארץ, והיא אומר, לכו יתהלכו בארץ, ותתהלכנה בארץ, יש לנו כמה כפילויות, כן? אז העמוצים, זה לא הכוונה שהרומאים הם עמוצים, אנחנו העמוצים, זאת אומרת, הרומאים מאמצים את הכוח שלנו, כשאתה מפזר את עם ישראל בגלות, עם ישראל צריך לאמץ את הכוח שלו, את כל הכוח שיש לו כדי ללמוד תורה כמו שצריך, שזה גורם להרבה מאוד התפתחות של התורה שבעל פה. בתקופת הגאונים אנחנו יודעים שכמעט ולא נכתבו ספרים, כי הכל, כולם היו ביחד, כולם, יש מרכז תורה אחד, אתה יכול לדעת הכל, יכול לשאול, יש את מי לשאול, אבל כמו שרואים, בסדר הרב עמרם גאון מתחיל בזה שחכמים שולחים לשאול, מה המנהגים, זאת אומרת, יש מקום לשאול אותו, הם שולחים לשאול, הם לא צריכים לפלפל בעצמם, אבל ברגע שמפזרים את עם ישראל על כל העולם, אז כבר כל אחד צריך לאמץ את כוחו. אז העמוצים יצאו ויבקשו ללכת להתהלך בארץ, זאת אומרת, הם מחפשים ללכת להתהלך בארץ, מבקשים הקדוש ברוך הוא שעכשיו הגיע השלב לפזר את עם ישראל בכל הארץ. זה בסוף המטרה של כל ארבע הרוחות, לפזר את ישראל בכל הארץ, אחרי שהתורה שבעל פה נבנתה בצורה מספיק טובה. ורק אז, בחצי השני של מלכות רומא, ויאמר לכו יתהלכו בארץ. זאת אומרת, אז הם מקבלים את הפקודה, הלכו להתהלך בארץ, צריך לפזר את עם ישראל לגמרי, להקים מרכזים נפרדים בכל מקום, ותתהלכנה בארץ. על ידי זה הרוחות הולכות בכל הארץ, בעצם ארבע הרוחות הולכות בכל הארץ, כי כמו שאמרנו, כל מרכבה בנויה מכל ארבעת הרוחות, ועם ישראל התפזר בכל הארץ, ומתחיל לפתח את התורה בכל מקום. עד כאן זה המראה שהוא רואה. עכשיו הוא מדבר אליו ישירות, ויזעק אותי. וידבר אליי לאמור, ראה היוצאים אל ארץ צפון, הניחו את רוחי בארץ צפון. כן, באופן פשוט, קודם כל הפירוש הכי פשוט ברור, הוא אומר, אלה שיצאו לארץ צפון, פרס ממדי, ואחריהם גם יוון, עכשיו בשלב של פרס ממדי, הם היו אמורים לעלות את עם ישראל לארץ, זאת אומרת, זה היה המטרה, אבל הם הניחו את רוחי בארץ צפון, העם נשאר בארץ צפון, העם נשאר בבבל, ולכן כל השינוי של שזכריה צריך לדבר עליו, קורה, כי עם ישראל לא עלה. אבל עכשיו, מה זה הנושא של ויזעק אותי? מה זה ויזעק אותי? אנחנו רגילים שויזעק זה כאילו להביא מישהו מהר, להכריח אותו לבוא ככה, לקרוא לו מהר, אבל בתנ״ך, להזעיק, הכוונה שיש הרבה אנשים שצריך לקרוא להם. זה כמו שהיו קצת הזעקה, זאת אומרת, יש הרבה אנשים שצריך לקבץ אותם. להזעיק את העם למלחמה, זה הביטוי של להזעיק. אתה אוסף הרבה אנשים שיבואו להילחם או יבואו להתקבץ לאיזשהו משהו. אז את מי, אי אפשר להזעיק בן אדם. להזעיק זה תמיד הרבה אנשים. אז זכריה פה, כמו שנראה גם אחר כך, הוא מייצג את התהליך של בית שני, לכל אורך הדרך. זאת אומרת, זכריה, לפעמים הוא לא זכריה, הוא ייצוג של התהליך הזה, של בית שני והגלות שאחריו, התהליך של תורה שבעל פה, שהוא זה שמדבר עליו. אז המלאך מזעיק אותו, זאת אומרת, המלאך אומר, תשים לב, יש לך זמן מאוד מוגבל. זאת אומרת, אתם, כל אנשי הקודש, כל הרבנים וכל תלמידי חכמים, כל מי שלומד תורה, שיש לכם זמן מאוד מוגבל לבנות את התורה שבעל פה כאן בארץ. בתהליך של זכריה יש זמן קצר. צריך להתחיל לעבוד קשה, כמו שאנחנו נראה אצל עזרא אחרי זה. שהוא עובד מאוד קשה על הנושא הזה, לקדם את, את, את הכנסת הגדולה ואת כל השינויים שהיא עשתה, ולהעמיד תלמידים הרבה, אין הרבה זמן. למה? כי היוצאים אל ארץ צפון, הניחו את רוחי בארץ צפון. זאת אומרת, הם לא צריכו לגרום לעם לעלות, אפילו לא לחלק גדול מהעם, רק חלק קטן מאוד מהעם עלה. לא בימי כורש, ואפילו לא בימי החשמונאים, היוונים גם כן לא יצליחו, שגם יצאו אל ארץ צפון, יצאו אל אחריהם, הם גם לא יצליחו לגרום לרוב העם לעלות. זאת אומרת, בסופו של דבר, רוח השם נשארת בבבל. שם הרוב אנשי התורה. וזה נכון לגבי כל בית שני. זאת אומרת, רוח השם נמצאת בבבל. תמידי חיים הגדולים נמצאים בבבל. מעשית, רוח השם רשמית נמצאת בבית המקדש. ואם מישהו יש לו עכשיו שאלה בהלכה, הוא ילך לבית המקדש, כי זה המרכז המוסכם. ולשם בסוף שולחים את החכמים הכי גדולים, ושם בונים את המשנה. אבל בסוף רוב מניין ובניין של העם נמצא בבבל. ולכן כיוון שזה נשאר שם, אז התהליך של בית שני, של לימוד את התורה בארץ ישראל, הוא תהליך קצת מלאכותי, שצריך כמובן לתחזק אותו. ולכן אין הרבה זמן לזה. יש לנו את תקופת המשנה ותלמוד ירושלמי, זה נגמר די מהר, ואז זה עובר לבבל רוב הזמן של הבניין של החלק המרוכז, עם המרכז האחד של בית של תורה שבעל פה, נגמר לבבל. אז בעצם בבית שני הולכים רק לימוד את הבסיס, את המשנה תלמוד ירושלמי, וברגע שמסיימים זה עובר לבבל. אז צריך להזעיק את כולם לעבוד קשה. צריך את כל התנאים וצריך להזעיק את כולם. עכשיו, אז עד כאן סיימנו את התהליך הזה. עכשיו יש לנו תהליך נוסף שהוא כתוב, זה לא בדיוק משל, זה כנראה מקרה שקרה באמת, אבל מקרה הזה יש מאחוריו משל. כשהשאלה שעומדת לנו כאן מאחורי זה, זה שאם אנחנו רואים שהתורה נמנית בעיקר בבבל, ורוח השם נמצאת בבבל, ורוב אנשי התורה נמצאים בבבל, אז למה בכלל כל כך מתאמצים ללמוד את התורה שעל פה בארץ, ולא בבבל? ענינו כבר קצת על למה צריך את בית שני, ואי אפשר ללמוד את התורה שבעל פה ישר בבבל. אבל עדיין, בסוף תעביר את זה כמה שיותר מהר לבבל, כי שם כולם נמצאים, ובשביל מה? בשביל מה כל הטרחה הזו, שיהיה כאן בית מקדש ובמלאכה, אצל החשמונאים, וכל מה זה ייבנה פה, ורק אז זה יעבור לשם. אז ראי דבר אדוני אליי לאמור, לקוח מעת הגולה, מחלדי ומעת טוביה ומעת ידעיה, ובאת אתה ביום ההוא, ובאת בית יושיה בן צפניה אשר באו מבבל. אם אנחנו מסתכלים שנייה על הסיפור, מנסים להבין את הסיפור שהוא אומר לו, מה הוא? זה לא איזה פקודה. הוא אומר, תלך אל הגולה, לבבל, ותיקח מאנשים, לכאורה, שזה השם שלהם, חלדי, טוביה, ידעיה. לא כתוב בדיוק מי הם, אין כאן, מי זה האנשים האלה? ותבוא אתה ביום ההוא, באותו יום אתה בא, אל חזרה לארץ לכאורה, כי הוא הולך לבית יושיע בן צפניה שבאו מבבל, זאת אומרת, אנשים שבאו לארץ מבבל, ולקחת כסף וזהב, ועשית עטרות, ושמתם בראש יושיע בן צדק הכהן הגדול, כדי שזה בכלל קשור למה שהיה קודם, צריך להבין שהוא, מה הוא לקח, נראה לקח כסף וזהב, כן, הוא אומר, לקוח מעת הגולה, מה תיקח, ולקחת כסף וזהב, תיקח להם כסף וזהב, תרומה, הם תרומים תרומה לבית המקדש, תעשה עטרות, שני כתרים, ותשים את שני הכתרים בראש יהושע בן יוצדק הכהן הגדול. אנחנו עדיין בשלב שזרובבל קיים, אבל שם את שני הכתרים בראש יהושע הכהן הגדול. ואמרת אליו למור, כה אמר אדוני צבאות למור, הנה איש צמח שמו, ומתחתיו יצמח ובנה את היכל אדוני. זה זרובבל, כן? איש צמח. הוא שם את שני הכתרות אצל יהושע, והוא אומר לו, תדע לך שיש איש צמח, והוא יבנה את היכל אדוני, והוא יסהוד, וישב ומשל על כיסאו, והיה כהן על כיסו, והצד שלום תהיה בין שניים. כן, אז אם נשים לב, יש כאן משהו שנאמר בלשון עבר, הוא בנה את אחד השם, ובלשון עתיד, והוא יבנה את אחד השם. בעצם, הוא בנה את אחד השם, והוא יבנה את אחד השם. ולכאורה שני אנשים, שתי תקופות שונות. והאתרות תהיה לחלם ולטוביה ולדעיה ולכן בן צפניה, לזיכרון ויחל אדוני. זאת אומרת, את האתרות ישימו בהיכל לזיכרון, והשמות של האנשים השתנו פה. קודם היה חלד, עכשיו יש חלם, קודם היה יושיע בן צפניה, ועכשיו יש חן בן צפניה. וזה יהיה לזיכרון בהיכל השם, והמשנה במסכת מידות אומרת שאכן היו אתרות כאלה, זאת אומרת, היה באמת לקח, עשה אתרות, ושם אותם בהיכל, בהיכל השם באולם, היה למעלה תלויות האתרות, והכהנים היו יכולים ללכת ולהסתכל עליהם. ורחוקים יבואו ובנו בהיכל אדוני, וידעתם כי אדוני הצבאות שלכן יהיה לכם, והיה אם שמרת ישמעון וכל אדוני אלוהיכם. זה סיפור סתום. מה זה בא לומר? שהנושא הזה בא לציין את היחס שבין הגולה לארץ ישראל. זאת אומרת, למה באמת צריך שהמרכז התורה ייבנה פה? אז התורה שבעל פה, שהולכים לבנות בבבל, אם היא תיבנה רק בבבל, אז היא תהיה בסכנה מאוד גדולה, חוץ מהסכנות שדיברנו עליהן, שכל אחד יפתח תורה שבפני עצמו. אבל אם נעשה מרכז בבבל, שמרכז התורה יהיה בבבל, ולא כל אחד יפתח תורה לעצמו, עדיין יש לנו ניתוק מציפיית הישועה העתידית. זאת אומרת, איזה מין תורה תיבנה אם אני בונה תורה שבעל פה בבבל? יצאנו לגלות ושם בונים תורה שבעל פה. תורה שבעל פה, גלותית. זאת אומרת, היא מתייחסת לגלות. הארץ ישראל, או הגאולה, לא בהכרח תופסת שם מקום. זה תורה שבעל פה שמדברת. על מה צריך לעשות יהודי בגלות? קצת כמו של השולחן ערוך. אין לנו את החלקים של המצוות שתלויות בארץ. כי הם מדברים על מה שאתה צריך שם. אז כל התורה הייתה נמנית ככה. זאת אומרת, זה שיש לנו היום סדר זרעים, כן, הסדרים של ארץ ישראל, תערות, או קודשים, זה בגלל שזה נבנה פה. אבל אם זה לא היה נבנה פה המשנה, זה לכאורה לא היה אותם. אז כדי לבנות תורה שהיא לא מנותקת, היא לא שייכת רק לגלות, אלא שייכת לכל הדורות, אז צריך לקחת מעת הגולה. זאת אומרת שהגולה ידעו שהכיוון זה לתרום לארץ ישראל. העבודה שלהם היא לארץ ישראל מכוון. וכאן יש לנו מדרש שמות. נכון שמשנים את השמות אחר כך. חלדאי, טוביה וידעיה, זה שלושה אנשים, זה מייצג את שלושת הרמות של האנשים שיש בעם ישראל. חלד זה העולם הזמני, זה פירוש המילה חלד בתנ"ך. אז האנשים הפשוטים שעוסקים בענייני העולם הזה, עוסקים בענייני חלד. וטוביה זה אלה שעושים את הטוב בעיני השם, זאת אומרת מצוות, מעשים טובים. וידעיה זה אלה שיודעים את השם, תמידי חכמים. יש לנו את האנשים הפשוטים, את האנשים שעוסקים במצוות, ואת תמידי חכמים, קצת מזכיר את ארבעת המינים, חלוקה של ארבעת המינים. ואתה זכריה, באת אתה ביום ההוא, זאת אומרת, אתה מייצג את התהליך של בית שני. אתה בא עם התרומה שלהם מהגולה. זאת אומרת, התורה שמתפתחת פה, שזה זכריה מייצג אותה, זה בא עם הנקודה הזו, שהגלות תסתכל כל הזמן אל ארץ ישראל. שיר את הנקודת מבט על ארץ ישראל, תלמד סדרי זרעים, קודשים טהרות, ואתה תבוא לאנשים שעלו לארץ, כן, אלה אשר באו מבבל. מי עלה לארץ? יושיע בן צפניה, אלה המיואשים. הם לא בסטנדרט, הם עשרה יורסין, אמרנו, הם לא עמדו בעיפה, והם עזבו את בבל, והם בני צפניה, בני ארץ הצפון, בני בבל, שעלו לארץ, שבאו מבבל. ובצפניה יש גם את הביטוי שהם צפונים להשם, זאת אומרת שהתהליך של בית שני התקדם, מגלה שבאמת הם בונים פה משהו מאוד חשוב, אנשים שעלו לכאן, אפילו שהם עשרה יוחסים, אפילו שהם ככה אנשים פחות, אבל צפון בהם משהו מאוד גבוה של בית שני. ואתה לוקח כסף וזהב ועושה אתרות, שני כתרים, כן? כתר אחד, מלכות בית דוד, כתר אחד, כתר כהונה. וזה שני הכתרים שצריך לשאת אליהם עיניים כל הזמן, ואתה עולים שם באיכה למעלה והיו מרימים את העיניים לשם, ככה כתוב, צריך להרים את העיניים לשם. אז צריך להסתכל כל הזמן, כשבן אדם בונה את התורה שבעל פה בבבל או בכל מקום אחר, הוא צריך שהעיניים שלו יהיו נשואות אל המשיח ואל הכהן הגדול. ועכשיו, את ההכתרה של המשיח, אתה לא שם בראש זרובבל. כי עכשיו, עם ישראל לא יכול להסתכל על זרובבל ולהגיד, לשם אני עולה. זה לא המשיח עדיין, זה רחוק מזה. כהן גדול זה כהן גדול, אבל המלך מבית דוד זה לא פחה שזרובבל היה. אז עוד לא שמים אצלו. זה צריך עד הרבה להתפתח, אם זה איש צמח שמתחתיו יצמח, זה לאט לאט יקרה. אז בשלב הראשון שמים את שתי האתרות אצל הכהנים הגדולים. מה שקרה בבית שני, זאת אומרת, הכהנים הגדולים היו גם כהנים גדולים וגם מלכים. שמים את שניהם בראש יהושע בן יוצדק הכהן הגדול. ואומרים לו, אבל תדע לך שמה שאני אומר אצלך גם את הכתר מלוכה, זה לא כי אתה צריך להיות המלך, אלא כה אמר שם צבאות לאמור, הנה איש צמח שמו, הוא מתחתיו יצמח, ובנה את היכל השם. זאת אומרת, יש כאן את זרובבל, שהוא איש צמח, שהזרע שלו יהיה המשיח, ומתחתיו יצמח, זה תהליך שצומח מלמטה, ויהיה לו עוד הרבה הרבה צמיחה, עד שהתורה שבעל פה תוכל לשאת את המבט אליו, זה הרבה מאוד צמיחה, לכן היא נושאת את המבט למשיח העתידי. אבל בשביל זה הוא בנה את היכל השם, בנה בעבר כבר, זאת אומרת, זרובבל הוא זה שבונה את היכל השם עכשיו בבית שני, כדי שנדע שהמלך מבית דוד הוא זה שבונה את בית שני, וזה המטרה של עם ישראל, ולכן זה שהתורה שבעל פה מתפתחת בבית שני, זה כל הזמן מחזיק לנו בראש גם את המשיח. כי אנחנו יודעים שבנה אותו מלך מבית דוד. אפילו שלא היה צריך שמלך מבית דוד בכלל. והוא יבנה את היכל השם. זאת אומרת, המשיח שיצא מזרעו, הוא בנה זה זרובבל, הוא יבנה, זה המשיח, הוא יבנה את היכל השם העתידי, את בית המקדש השלישי. והוא, כשיגיע השלב ההוא של המשיח, אז הוא יישא עוד. אז יהיה עליו את הוד הקודש, לא פחות מהכהן הגדול. וישב הוא משל על הכיסא. מה שלא יקרה לזרובבל, שלא יושב ולא ימשל על כיסא, כן יקרה אצל המשיח. אז כבר יהיה אפשר שהמלך יהיה מבית דוד, והוא יקבל את האתרה שכרגע נמצאת אצל יהושע. כן, ולכן הכהנים צריכים תמיד לזכור, מה שהרמב"ם אומר שיש עליהם ביקורת, שהם לא העבירו את השמונאים, לא העבירו לבית דוד את המלוכה. הוא צריך כל הזמן לזכור שהוא צריך את המשיח שיישא את האתרה הזו, והוא יקבל את האתרה שאצל יהושע. וזה לא שהמשיח מחליף את הכהן בשתי האתרות עוברות אליו, והיה כהן על כיסו, במקביל אליו יש כהן, זאת אומרת יש שני תפקידים עקרוניים, יש למשיח ויש לכהן, והצד שלום תהיה בין שניהם, הם שניהם משלמים את אותו תהליך. אבל כרגע רק יהושע מציין את שניהם, אז שתי האתרות בראשו. והאתרות תהיה, האתרות לא כתוב, האתרות תהיינה, האתרות תהיה, זאת אומרת, האתרת המאוחדת הזאת כרגע, שזה כהן גדול שמשמש גם בתור מלך, אז היא תהיה לכם ולחלם ולטוביה וידעיה ולכם בן צפניה, זאת אומרת, משתנים פה השמות שלהם. כל האנשים האלה, כל האנשים שבגלות, גם האנשים הפשוטים, גם האנשים שעושים את המצוות ומעשים טובים, גם לומדי התורה, כולם מסתכלים על האתרות האלה כל הזמן. פה בבית שני, מסתכלים על האתרות, וזה משנה אותם. אז חלד מפסיק להיות חלד, אלא מתחיל להיות חלם. זאת אומרת, במקום להתעסק עם העולם הזמני, הם חולמים, יש להם חלום רחוק, יש להם ציפיית ישועה, חושבים על המשיח, כל מלווה בציפייה למשיח. וטוביה, זאת אומרת, כל מעשי המצוות, המעשים הטובים, הם מתוך ציפיית ישוע. וידעיה, לימוד התורה בעצמו, זה מתוך מבט לעתיד. ולכן בן צפניה, זאת אומרת, גם האנשים שעלו מבבל לארץ ישראל, במקום להיות יושיעם, במקום להיות מיואשים, הם נהיים חן, שמקבלים חן של בית שני, וצפונים להשם. והאתרות יהיו לזיכרון בהיכל השם. זאת אומרת, הם עושים את עיניים אל האתרות, וזוכרים את היכל השם כל הזמן. לאורך כל הגלות, גם אחרי שבית המקדש נחרב, כל הזמן זוכרים שאנחנו עובדים בשביל היכל השם. ואז רק בזכות זה, רק כיוון שזה מה שקורה, רחוקים יבואו ובנו בהיכל השם. זאת אומרת, בדורות רחוקים, יבואו אנשים רחוקים, מכל קצוות תבל ויבנו בהיכל השם. זאת אומרת, עם ישראל לא ישכח לרגע שהוא עובד בשביל היכל השם, בשביל משיח, בשביל כהן גדול. הוא לא עשה יהדות אחרת שהיא שייכת לגלות, אלא הוא כל הזמן חושב על בית המקדש. ולכן, כשיגיע הזמן, רחוקים יבואו ובנו בהיכל השם. המרחק הפיזי לא ישיח את הלב שלהם מהמטרה לרגע, אז כשיהיה אפשר, יחזרו לבנות בית המקדש השלישי, בניגוד למה שקרה בבית המקדש השני, שאנשים לא היו מכוונים לשם, ולא עלו לבנות. ודעתם, כי השם צבאות שלך אני עליכם. זאת אומרת, אז, כשזה יקרה, אתם תבינו שכבר עכשיו, הקדוש ברוך הוא שלח, התהליך הזה שזכריה, הוא זה שאחראי עליו, הוא מייצג אותו, נשלח כבר עכשיו, כדי להוביל את התהליך שיגיע אז, שבמסגרת המקדש בארץ ישראל תיבנה התורה שבעל פה. עכשיו, כל זה כמובן תלוי בהבנה של העם ובציפיית ישוע שלהם, ולכן, והיה, הם שמעו, תשמעו בכל השם אלוקיכם. זה בעצם פסוקים שבאים מהתורה, שאם אתם תשמעו בכל השם אלוקיכם, שקורא לכם לעלות לארץ, אז יבואו רחוקים ובנו, ואם לא, אז זה יתעכב, אז שהקדוש ברוך הוא יוביל עוד תהליך, שיבינו את הרצון שלו, כמו שבבית שני. לפעמים צריך עוד תהליכים ועוד תהליכים שיבינו, אבל ברגע ששמעו, תשמעו בכל השם אלוקיכם, ויגיע השלב, אז רחוקים יבואו ובנו בהיכל השם, בזכות זה. זהו, נעצור כאן, שאלות.
למה לא לחבר את זה לתהליך של המלאכים מבית חשמונאי? זאת אומרת שבסופו של דבר היה מצב ששתי אתרות היו אצל הכהונה. שלי גדול מבית שני.
כן.
באמת לא ראיתי במפרשים את התזכורת הזאת.
כן, אני חושב שזה קשור לבית חשמונאי, ששתי התורות היו בראשם, בפועל. ואפילו לא בית חשמונאי, אפילו לפני בית חשמונאי כבר ההנהגה הייתה אצל עזרא, נגיד, שהוא היה כהן.
כן.
אצל בית חשמונאי זה ממש בולט. אבל הם כמובן צריכים לזכור שזה שייך בעצם לבית דוד, ההתרה השנייה.
כן.
כן. זה היה הכוונה.
זה מאוד.
טוב,
נעצור כאן. שוייך.
טוב, תודה רבה. שוייך. נביא אותו עד הפעם הבאה. אני חושב שלא יהיו בעיות.
שוייך.